שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף כ"א במסכת מנחות. נתחיל ברבע העליון של עמוד א', ונסיים בשורה השלישית בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 25 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בענייני מליחה, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על דם, בחלק השני על עוד דינים במליחת הקורבנות, ובחלק השלישי על מעילה במלח. אז החלק הראשון לגבי הדם, ונחלק את זה לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי מליחת הדם. אתמול כבר אמרנו שלא צריך למלוח דם, והבאנו זה שני מקורות. הברייתא בכף עמוד א' למדה את זה ממעל מנחתך, הברייתא בעמוד שלנו למעלה למדה את זה מכלל פרט וכלל, ששמים מלח דווקא על דברים שהולכים על האש, בניגוד לדם. בכל אופן, ראינו לזה שני מקורות. עכשיו שואלת הגמרא, רגע, למה בכלל צריך מקור? הרי יש אמירה של זעירי שכששמים מלח על דם, זה הופך אותו להיות לא דם. כלומר, הוא כבר לא רואי למזבח, ואגב, זה אומר שגם מי שאוכל אותו לא חייב קראת, אז למה צריך מקור לזה שלא שמים מלח על הדם? ברור שלא שמים. אם ישימו, זה יעשה שאי אפשר לזרוק את הדם הזה בכלל למזבח. זאת השאלה, ולזה הגמרא כאן מביאה תשובה אחת, אבל על פי ההמשך אפשר לומר שיש עוד תשובה. התשובה כרגע זה שנכון שהמלח עושה שהדם כבר לא יחשב דם, אבל זה כששמים איזושהי כמות. לא כתוב כמה, אבל כמות. אבל אם נשים רק גרגיר אחד למשל, אז זה לא יקלקל את הדם, זה עדיין יחשב דם. ממילא היינו יכולים לחשוב שאולי את הדם כן צריך למלוח, ופשוט לשים ממש קצת, שמבחינת מצוות מליחה זה מספיק, כמו שנראה בהמשך, לכן צריך את הלימודים שראינו אתמול, בשביל לומר שגם זה לא. את הדם לא מולכים, נקודה, לא רק כי אז זה לא יחשב כדם, אלא פשוט כי אין מצוות מליחה בדם. זאת התשובה שהגמרא מביאה כאן, אבל כאמור, בהמשך הגמרא אנחנו נוכל להציע שבעצם יש עוד תשובה, נחכה עם זה להמשך, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני בשליש העליון של עמוד א', זה שאם כבר הזכרנו את האמירה הזאת של זעירי, שדם ששמו עליו מלח, אז הוא כבר לא מוגדר כדם, אז בואו נדבר על זה יותר. זה האמת היא שזעירי לא אמר את זה קודם לגבי מלח, אלא קודם כל לגבי דם שבישלו אותו, ואגב זה גם לגבי מלח, כי מליחה זה כמו בישול, אז בואו נתייחס כרגע לבישול. אז כאמור, זעירי אמר שדם שבישלו אותו, זה עושה שהוא כבר לא רואי למזבח, וממילא גם מי שאוכל אותו פטור. עכשיו גם נפרט למה זה ממילא, כי בתורה מפורש שאיסור האכילה של דם הוא קשור לזה שדם זה דבר שמקריבים על המזבח. נקרא את זה בפסוקים, בויקרא י"ז, כי נפש הבשר בדם הוא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר, על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם וכו'. אז שוב, זעירי אמר שאם בישלו דם זה עושה אותו לא רואי למזבח, וממילא גם מי שאוכל אותו לא חייב. זה זעירי, ועל זה מקשה אביי מברייתא המפורשת, שאומר שאם הוא הקפא את הדם, כלומר חימם אותו עד שהוא נהיה קשה, מי שאוכל אותו כן חייב, אז זה סותר את זעירי. עוד פעם, זעירי אמר שמי שאוכל אותו פטור, והברייתא אומרת חייב, ולזה יש שתי תשובות, רבא ואביי. רבא אומר שזה תלוי איך חיממו. זעירי דיבר כשהוא חימם באש, שזה באמת עושה שזה כבר לא נחשב דם. הברייתא לעומת זאת דיברה שהוא חימם בשמש, וזה עדיין דם, כי אומנם זה מתקשה גם בשמש, אבל לא עד כדי כך, אפשר אחרי זה לערבב את זה עם מים וזה יחזור להיות רך, ולכן זה כן נחשב דם. זאת התשובה של רבא, אבל דוחה הגמרא, מה פתאום? אם יש זמן שבו זה פסול המזבח, אז באותו זמן זה נקרא שהוא דחוי מהמזבח, ויש לנו כלל שדבר שנהיה דחוי, אז הוא נשאר דחוי, גם אם אחרי זה בעיה עברה. ולכן, גם אם אחרי זה הוא יערבב את זה עם מים, זה עדיין לא ראוי למזבח, ולכן עדיין אמור להיות פטור אם הוא אוכל אותו. אז לא משנה אם הוא חימם את זה באש או בשמש, לכאורה אמור להיות פטור אם הוא אוכל אותו, וכך גם אמר רבי יוחנן לרבי מני. בקיצור, רבא ניסה לומר שאם הוא חימם באש, אז זה לא נחשב דם, ואם הוא חימם בשמש, זה כן דם, אבל דחינו, אם אתה אומר שחימום מבטל ממנו שם דם, אז זה נכון גם באש וגם בשמש, ולכן אנחנו עוברים לתשובה השנייה, שזה של אביי, ומיד אחרי זה רבא בעצם מסכים לאביי, ונסביר את התשובה שלו בשני שלבים. קודם כל, בוא נפתור את העניין של האם הדם הזה נחשב ראוי לעבודה או לא, ואחרי זה נדבר על האם חייבים על אכילתו או לא. אז לגבי אם הוא ראוי לעבודה או לא, אומר רבא שצריך לחלק בין הקורבנות החיצוניים לבין החטאות הפנימיות. כל הקורבנות החיצוניים, אם לקחתי את הדם וחיממתי, לא משנה איך, באש או בשמש, בכל מקרה, אפילו שזה נהיה קשה, זה עדיין ראוי לעבודה. למה? כי הפעולה שעושים עם הדם בחוץ, אפשר עקרונית לעשות אותה גם בדם שהתקשה. למשל, בחטאות החיצוניות כתוב, ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן לקרנות מזבח העולה, את זה אפשר לעשות גם עם דם קרוש, ולכן זה עדיין עכשיו ראוי לאכילה. לעומת זאת, בחטאות הפנימיות, שם באמת אם אדם מתקשה מהחום, אז הוא כבר לא ראוי לעבודה, כי שם מה שצריך לעשות זה וטבע לכהן את אצבעו בדם ועיזה, ואת זה אי אפשר לעשות בדם שהתקשה, אז שם באמת זה לא יהיה ראוי לעבודה. זה לגבי הסתירה, האם זה ראוי לעבודה או לא. עכשיו, אם אלה לגבי הסתירה, אם מישהו יאכל דם שחיממו אותו, האם הוא יעבור או לא, אז גם זה תלוי באיזה דם מדובר. אם מדובר בדם של הקורבנות החיצוניים או בדם חולין, אז הוא כן יהיה חייב. למה? כי אם זה דם של קורבנות, אז כיוון שהדם הזה כאמור ראוי לעבודה, אז מי שאוכל אותו כן חייב, וגם אם זה דם של חולין, כיוון שהדם הזה עקרונית ראוי למזבח, אז הוא כן חייב. אבל אם הוא יאכל דם של חטאות הפנימיות, כאן אומר זעירי שהוא לא יהיה חייב, כי כיוון שהדם הזה ספציפית לא ראוי לעבודה, אז גם לא חייבים על האכילה שלו. עכשיו, בוא נראה איך זה פותר את הסתירה. אז כאמור, זעירי אמר שמי שמחמם דם ומקשה אותו, אז זה לא ראוי לעבודה, וממילא גם לא חייב על אכילתו. לעומת זאת, הברייתא אמרה שהוא כן חייב על אכילתו. אז התירוץ השני אומר, מאוד פשוט, באמת ברוב מוחלט של המקרים, הברייתא צודקת והוא כן חייב, כי זה ראוי לעבודה. מה שזעירי אמר שהוא לא חייב, זה במקרה מאוד ספציפי של דם של חטאות הפנימיות, ששם באמת זה לא ראוי לעבודה, ולכן לפי זעירי גם לא חייב, וזה בעצם התירוץ השני לסתירה בין זעירי לבין הברייתא. אז שוב לסיכום, זעירי אמר שמי שמחמם דם זה לא מוגדר כדם למזבח וגם לא חייב לאכילתו. הקשנו מהברייתא שאמרה שהוא כן חייב. התירוץ הראשון היה זה תלוי איך חיממו אותו, אבל דחינו. התירוץ השני זה שבאמת ברוב המקרים כן חייב, ומה שזעירי אמר זה ספציפית לגבי החטאות הפנימיות. עד כאן התירוץ השני. עכשיו רק נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת, שרב כאמור מסכים לתירוץ השני, גם הוא מסכים לחלוקה בין חטאות הפנימיות לחיצוניות, רק שהוא חולק על זעירי בנקודה אחת, הוא אומר, נכון שהדם של חטאות הפנימיות, אם הקשו אותו בחום הוא כבר לא ראוי, אבל עדיין לדעתי מי שאוכל אותו גם כאן כן חייב, כי אומנם הדם הזה ספציפית לא ראוי, אבל כיוון שהדם הזה, אם הוא לא היה חטאות הפנימיות אלא חיצוניות, הוא כן היה ראוי, לכן מי שאוכל אותו כן חייב. ורב פאפה מרחיב את זה שלפי אותו עיקרון גם אפשר לומר שדם של חמור שחיממו אותו והוא התקשה, גם הוא מי שאוכל אותו חייב, אפילו שהוא לא ראוי למזבח. עדיין, כיוון שעקרונית, אם הוא לא היה של חמור, הוא היה ראוי למזבח, לכן חייבים על אכילתו, אפילו שהוא של חמור ואפילו שהוא קרוש. זאת הערה אחת. הערה שנייה, עכשיו שאנחנו יודעים את התירוץ הזה, בואו נחזור רגע לסעיף הקודם של השיעור. נזכיר שבסעיף הקודם שאלנו, למה היה צריך להביא מקורות לזה שלא מולכים דם? הרי ברור שלא מולכים דם, הרי זעירי אמר שאם מולכים דם הוא כבר לא ראוי לעבודה, אז ודאי שלא מולכים אותו. ומקודם הבאנו תירוץ אחד, אבל עכשיו לפי המסקנה של הגמרא אפשר להציע תירוץ נוסף. וזה שאומנם זעירי אמר את זה, אבל הוא אמר את זה על מקרה מאוד ספציפי, רק על חטאות הפנימיות, אז שם באמת ברור שלא מולכים. אבל מה לגבי שאר הקורבנות? לכאורה אותם אולי כן מולכים, לכן היינו צריכים להביא את שני המקורות, לומר שגם בשאר הקורבנות לא מולכים. זאת הצעה שלנו, ובכל אופן, עד כאן הסעיף הראשון והשני בחלק הראשון של השיעור. בסעיף הראשון הסברנו למה צריך מקורות לזה שלא מולכים דם. בסעיף השני דיברנו על האם דם שבישלו אותו באמת מאבד את השם דם שלו, או שבעצם עדיין נשאר דם. הסעיף השלישי זה ברבע התחתון של עמוד א', הוא ממש בדרך אגב, כיוון שכבר הבאנו אמירה של זעירי לגבי דם, בוא נביא עוד אמירה שלו, בנושא אחר לגמרי, וזה שאומר זעירי, דם חוצץ. כשטובלים, אם יש דם על הגוף, זה חוצץ, בין אם הדם לך ובין אם הוא יבש. עכשיו, מקשה הגמרא, הרי יש ברייתא שאומרת שדם לך לא חוצץ, עונה הגמרא, זה תלוי כמה זה לך. אם זה לך ממש, זה באמת לא חוצץ, אבל אם זה רק קצת לך, מה שנקרא בגמרא שריך, כלומר, זה דבי כזה, זה כן חוצץ, ועל זה דיבר זעירי, וזה היה הסעיף השלישי, כאמור ממש בדרך אגב, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי דם, נחזור עליו בסוף השיעור. החלק השני, 11 שורות לפני סוף עמוד א', זה עוד דינים שדורשים אותם מהפסוק של מליחת הקורבנות. אז בואו רק נזכיר את הפסוק, אנחנו בויקרא ב', פסוק י' ג', וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. עכשיו, הפסוק הזה די חוזר על עצמו בכמה דברים. אתמול כבר דיברנו על הכלל פרט כלל שלומדים מכאן. היום נדרוש מכאן עוד דברים, ונחלק את זה לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון והשני זה לגבי המילים במלח תמלח. בסעיף השני נדבר על במלח, כרגע בסעיף הראשון נדבר על תמלח. מה לומדים מהמילה תמלח? אומרת הגמרא, לומדים לגבי כמות המלח שצריך. שמה? אז כאן יש הווה מינה ומסקנה. הווה מינה, אם לא היה את הלימוד, זה שצריך תבונהו, עוד שני נסביר מה הכוונה, והמסקנה היא שלא צריך. אז מה זה תבונהו? מה זה הווה מינה? ומה המסקנה? אז כאן יש שני כיוונים. הכיוון הראשון זה שהיינו חושבים שצריך הרבה, והמסקנה היא שלא צריך כל כך הרבה. הכיוון השני זה הפוך, היינו חושבים שצריך קצת, והמסקנה היא שצריך יותר מקצת. עכשיו בוא נסביר איך זה נכנס למילה תבונהו. אז שוב, הכיוון הראשון זה שהיינו חושבים שצריך המון, ואיך זה נכנס למילה תבונהו? רבא ברו למפרש שתבונהו זה מלשון תבן, כלומר היינו חושבים שצריך הרבה כמו ששמים תבן בתית. הבאי אומר שתבונהו זה מלשון בניין, שהיינו חושבים שצריך לעשות ממש בניין של מלח על גבי הקורבן, זה אהב המינה, וכאמור המסקנה היא שלא צריך. זה הכיוון הראשון, אבל גמרא דוחה את זה, גם רבא ברולה וגם הבאי לא נכנסים באמת למילה תבונהו, לכן עוברים לכיוון השני. הכיוון השני זה של רבא ורבשי, והם כאמור אומרים בדיוק הפוך, שתבונהו זה שהיינו חושבים שצריך קצת, והמסקנה היא זה שצריך יותר. איך תבונהו זה קצת? כי תבונהו זה מלשון בינה. כמו שלאדם מספיק קצת בינה, גם כאן היינו חושבים שמספיק קצת מלח, זאת אהב אמינה, והמסקנה היא שצריך כאמור יותר. כמה יותר? הגמרא לא מפרטת, אבל משמע לא קצת מדי, אבל גם לא צריך הרבה מדי, אלא צריך לשים מלח על כל צד של הקורבן, וזהו, זה מספיק, לא פחות, לא יותר, ומעלים ככה את הקורבן על המזבח. זה הפירוש השני. בסוגריים, הבאי אומר שגם כשמכשירים בשר בשביל להוציא ממנו את הדם לפני שמבשלים אותו, גם כאן זה כמות המלח שצריך, לא קצת מדי, לא יותר מדי. ועד כאן הסעיף הראשון לגבי במלח תמלח, הסברנו מה לומדים מתמלח שלא ישים קצת מדי מלח, אבל מצד שני גם לא יותר מדי, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה ממשך הפסוק, ולא תשבית מלח וכולי, על כל קורבנך תקריב מלח. מה לומדים מ-ולא תשבית ומתקריב? לומדים לגבי סוג המלח. שמצד אחד מ-ולא תשבית לומדים שעדיף להשתמש במלח שאינו שובט. שהכוונה היא למלח שאוספים מהים, במקומות שבהם המים רדודים ומתעדים, ואז נשאר מלח, זה נקרא מלח שאינו שובט, כי כל הזמן אפשר לאסוף אותו בכל עונות השנה. זה גם נקרא מלח סדומית, כי בדרך כלל אוספים מלח כזה בים המלח, ומה שטוב בו זה שהוא מלח דק. וכאמור, זה הכי טוב. זה לומדים מ-ולא תשבית. מצד שני, זה שכתוב בהמשך הפסוק תקריב, לומדים שאם אין מלח סדומית, כלומר מלח ים דק, אז אפשר לקחת גם מלח שחוצבים אותו, זה נקרא בגמרא מלח היסטרוקנית, שהוא מלח גס יותר, זה גם בסדר. ועד כאן הסעיף השלישי, עדיף מלח ים דק, אבל אם אין, אפשר מלח גס שחוצבים. הסעיף הרביעי זה עוד שלושה דברים שלומדים מהמילה תקריב. דבר אחד, שזה רק לפי הפיסוק של הרמב״ם בגמרא, זה שבדיעבד מספיק כלשהו, כלומר אפילו גרגיר אחד, הזכרנו את זה גם בחלק הקודם של השיעור, ואיך זה מסתדר עם מה שאמרנו מקודם? אז מקודם למדנו מהמילה תמלח, לא לשים קצת מדי, אבל זה רק לכתחילה. בדיעבד אפשר אפילו גרגיר, זה דבר אחד שלומדים מתקריב. הדבר השני, תקריב מכל מקום, כלומר אפשר להביא מלח אפילו מחוץ לארץ, והדבר השלישי, תקריב אפילו בשבת ובתומה, כלומר בקורבנות ציבור שקבוע להם זמן, שאותם מביאים אפילו בשבת ואפילו בתומה, אז גם את המלח מביאים גם בשבת וגם בתומה. בסוגריים נשאל, למה שנחשוב שאי אפשר למלוח בשבת? איזה איסור שבת זה? אז עונה המיוחס לרשב"א בתשובה השנייה שלו, כי כיוון שהמלח מכשיר את הקורבן להקרבה, אז זה נחשב תיקון, בכל זאת עושים את זה גם בקורבנות בשבת. עד כאן הסעיף הרביעי, עוד דברים שלומדים מתקריב. ועד כאן החלק השני של השיעור עם עוד דינים של מליחת הקורבנות, והגענו ממש למילה האחרונה בעמוד א'. החלק השלישי, כאמור ממש בתחילת עמוד ב', זה לאיזה צרכים מותר להשתמש במלח של המקדש. עכשיו, הסוגיה כאן לא מסובכת, אבל תוך כדי הסוגיה יש שלוש פעמים שהגמרא מביאה ברייתות או משנה עם דיונים די ארוכים עליהם, שהם חלק מהדיון אבל הם סוטות מהנושא, לכן לפני שניכנס לנושאים של הסוגיה עצמה, נראה קודם את שתי הברייתות והמשנה שמובאות תוך כדי, ואז ניכנס לסוגיה ונתחיל דווקא מהברייתה השנייה. אז הברייתה השנייה והדיון עליה זה מארבע שורות אחרי אמצע עמוד מהמילה דתניה ועד השורה הרחבה הראשונה לקראת סוף העמוד, והנושא שלה זה מי משלם על המלח של הקורבנות, הבעלים או הציבור. עכשיו כמובן, בקורבנות ציבור, אז כמו שהבהמה וכל שאר הדברים מסביב באו מההקדש, גם המלח בא מההקדש, זה ברור. השאלה היא מאיפה משלמים על המלח של קורבנות יחיד, האם הבעלים או שגם זה מגיע מהציבור? אז לגבי זה, הברייתא מתלבטת, וההתלבטות היא האם ללמוד את המלח מהלבונה או מהעצים. כלומר, כשאדם מביא מנחה, אז חוץ מהמנחה עצמה, שזה כמובן שהאדם שמביא הוא משלם עליה, הוא צריך גם שיהיה לבונה ושיהיה עצים, בשביל להקריב על זה את המנחה. מי מביא את הלבונה ואת העצים? אז את הלבונה הבעלים מביא, ואת העצים המקדש מביא. וממילא לגבי המלח, הברייתא מתלבטת, האם לדמות את זה ללבונה, ואז הבעלים משלם על זה, או לעצים, ואז המקדש משלם על זה. והברייתא גם מביאה סברות לכאן ולכאן, היא אומרת מצד אחד המלח דומה ללבונה, כי גם המלח וגם הלבונה נמצאים באותו כלי ביחד עם המנחה. לעומת זאת העצים זה משהו חיצוני, זה מצד אחד. מצד שני אולי זה יותר דומה לעצים, כי גם המלח וגם העצים באים על כל הקורבנות. לעומת זאת לבונה זה רק במנחות. מה עושים? יש סברה לכאן ולכאן. מכריעה הברייתא שהסברה השנייה היא צודקת, צריך לדמות את זה לעצים, והמקדש, הציבור, כמו שהוא משלם על העצים, הוא משלם גם על המלח. למה? כי יש עוד מקור, וזה גזרה שווה בין המלח לבין לחם הפנים, כי בשניהם כתוב ברית עולם, במלח כתוב ברית מלח עולם היא, בלחם הפנים כתוב מת בני ישראל ברית עולם, וממילא כמו שהציבור, ההקדש, משלם על לחם הפנים, ולא איזשהו כהן מסוים או אדם מסוים, אז גם על המלח הציבור משלם, ועד כאן ההקדמה הראשונה, שבגמרא זה הברייתא השנייה, מי משלם על המלח? הציבור. בקורבנות ציבור כמובן, אבל החידוש הוא שגם בקורבנות יחיד, זאת הקדמה הראשונה. עכשיו, למה הקדמנו את ההקדמה הזאת? כי עכשיו שאנחנו יודעים שהציבור משלם על המלח גם לציבור וגם ליחיד, אז זה אומר שיש איפשהו ערימות גדולות של מלח במקדש, שמשם לקחו את המלח בשביל כל הקורבנות, אז בואו נראה איפה זה היה. אז בשביל זה בואו נעבור להקדמה השנייה שלנו, שבגמרא כאמור זה הברייתא הראשונה, אנחנו כרגע כאמור בשורה הרחבה הראשונה בעמוד ב', עכשיו נחזור חזרה אחורה לשורה העשירית בעמוד ב', גם שם זה למילה דתניה, ונראה שם קטע של שבע שורות. אז אומרת הברייתא שבמקדש היו שלוש ערימות של מלח, כששתיים מהם זה בשביל מה שדיברנו עד עכשיו, למלוח את הקורבנות ואת המנחות ואת כל מה שצריך למלוח לפני שמקריבים אותו על האש, ויש עוד ערימה שלישית שזה בשביל למלוח אחרי. עכשיו בואו נפרט. אז כאמור, שתי ערימות זה בשביל למלוח לפני, ולמה שתי ערימות? כי ערימה אחת הייתה על כבש המזבח, כי את הדברים של הקורבנות לא היו מעלים ממש לראש המזבח, אלא מעלים רק לכבש המזבח ומשם זורקים ישר לאש, לכן את האיברים הלכו כבר שם על כבש המזבח, והערימה השנייה זה בראש המזבח, ששם הלכו את כל שאר הדברים שכן העלו אותם עד ראש המזבח ומשם שמו על האש, וזה הקומץ והלבונה והקטורת ועוד דברים, זה שתי ערימות בשביל למלוח לפני ההקרבה. ערימה שלישית הייתה בלשכת המלח, שהיא בכלל לא קשורה למה שדיברנו עד עכשיו על המליחה לפני הקרבה, אלא במלח הזה השתמשו אחרי הקרבה, כשחילקו את האורות של הקורבנות לכהנים, אז הכהנים לא יכלו ללכת הביתה עם האורות אלו ככה כשהם טריים, כי זה היה מתקלקל, לכן מלכו אותם כבר במקדש. ולזה השתמשו גם במלח ששייך למקדש, והוא ישב בלשכת המלח, זאת הערימה השלישית, ועד כאן ההקדמה השנייה, שבגמרא היא הראשונה, היו שלוש ערימות של מלח במקדש. בשביל ההקדמה השלישית והאחרונה נעשה עוד דילוג מהשליש העליון של עמוד א' ועד השורה הרחבה השנייה לקראת סוף העמוד, וזה משנה ממסכת שקלים פרק א' משנה ד', והנושא הוא האם הכהנים צריכים להשתתף במחצית השקל. בן בוכרי אומר שהם לא צריכים, הם יכולים אבל לא צריכים, רבי יוחנן בן זכאי אומר שהם חייבים. ועכשיו נראה דיון קטן על כל אחד. אז בן בוכרי כאמור אומר שלא חייבים, אבל הוא ממשיך ואומר שאם הם כן מביאים, אז זה לא חטא. ומה החידוש? למה שזה יהיה חטא? כי לכאורה היינו אומרים שכיוון שהם לא חייבים, אם הם כן מביאים, אז זה בעצם טעות, וזה בכלל לא מתקדש, וזה בעצם להביא חולין לעזרה. זה מה שהיינו חושבים, אבל התשובה היא שזה לא בעיה. כי אם כהן בכל זאת מביא, אז הוא יודע שהוא לא חייב, אלא הוא מביא את זה מרצונו, והוא מקדש את זה למקדש בלב שלם, וזה כן קדוש, וזה לא חולין לעזרה. זה בן בוכרי. הם לא חייבים. רבי יוחנן בן זכאי אומר שהם כן חייבים, אבל הוא ממשיך ומספר שלמרות שהם חייבים, הכהנים בפועל לא היו מביאים, ולמה? אז יש להם סיבה מעניינת שהיא אמנם לא נכונה, אבל במבט ראשון היא נראית הגיונית, וזה שהם אמרו, הרי יש דין שבניגוד לאדם רגיל שכשהוא מביא מנחה, אז קומצים ורק הקומץ עולה על המזבח, ואילו השאר נחל לכהנים, כשכהן מביא מנחה, אז הכל עולה כליל על המזבח, לא אוכלים שום דבר, זה בויקרא ועבדת זין. עכשיו הרי אם הכהנים השתתפו במחצית השקל, זה אומר שהם שותפים בכל קורבנות הציבור שהמקדש מביא, והרי חלק מקורבנות הציבור זה שלוש מנחות שאותם לא אמורים להקריב על המזבח, אלא אמורים לאכול, וזה מנחת העומר, שתי הלחם ולחם הפנים, וזה בעיה, כי הרי אם נאמר שהכהנים הם חלק ממחצית השקל, אז הקורבנות האלו שייכים גם להם, אז כאמור מנחה של כהנים לא אמורים לאכול, ואילו את המנחות האלו כן אמורים לאכול, אז זה ייצור בעיה. לכן הם פשוט לא הביאו את מחצית השקל, וכך אותם מנחות לא שייכים גם להם, ואז ממילא אין שום בעיה לאכול אותם. זה הסיבה למה הכהנים לא הביאו. הגמרא בירושלמי מסבירה למה זה הטעות, והם כן צריכים להביא, כי כשמביא מחצית השקל, אז קורבנות הציבור זה לא שייך לרובן, שמעון, לוי, כהן, אלא זה של הציבור. זה איזשהו גוף כללי, ולכן כאן אין את הדין של אם זה מנחה של כהן אז לא אוכלים אותה. זה לא של הכהן, זה של הציבור, והכהנים הם חלק מהציבור, ואפשר לאכול את הקורבנות האלו, ואין שום בעיה שהם יביאו מחצית השקל, והם גם חייבים לפי רבי יוחנן בן זכאי. זאת המחלוקת שם, ועד כאן ההקדמה השלישית. שוב, אם כהנים מביאים מחצית השקל, לפי בן בוכרים לא חייבים, לפי רבי יוחנן בן זכאי הם חייבים. ובזה סיימנו את שלוש ההקדמות, נאמר ממש בקצרת ההקדמות. ההקדמה הראשונה שראינו זה שהמקדש משלם על המלח גם של קורבנות יחיד. ההקדמה השנייה שראינו זה שהיו שלוש ערימות של מלח במקדש, כששתיים מהם זה בשביל למלוח את הקורבנות לפני שמקריבים, שזה מה שדיברנו עד עכשיו. עוד ערימה הייתה בשביל למלוח את האורות של הכהנים אחרי הקרבה, בשביל שהאורות לא יתקלקלו להם בדרך, זאת הקדמה השנייה. הקדמה השלישית זה מחלוקת האם הכהנים השתתפו במחצית השקל, לפי בן בוכרי הם לא חייבים, לפי רבי יוחנן בן זכאי הם חייבים. עד כאן ההקדמות, ועכשיו, אחרי כל ההקדמות, סוף סוף ניגש לסוגיה עצמה. אז בשביל הסוגיה אנחנו חוזרים חזרה לתחילת העמוד, לשורה הראשונה, וכאן נראה שני סעיפים. הסעיף הראשון, תנו רבנן, זה לגבי מעילה במלח. כלומר, לגבי אותו מלח של המקדש, שמיועד למליחה לפני הקרבה, אם מישהו משתמש בו לצורך פרטי, האם זה נחשב מעילה? ולגבי זה צריך לדבר על שלושה שלבים, אנחנו מסבירים את זה לפי המקדש דוד. השלב הראשון זה כשהמלח עדיין בערימות. לפני שהשתמשו בו, כאן אומר המקדש דוד שוודאי שזה מעילה, זה קודשי בדק הבית ומי שמשתמש מעל. השלב השני זה אחרי ששמו כבר את המלח על האיברים של הקורבנות, נדבר על זה עוד רגע, והשלב השלישי זה אחרי ששמו אם המלח נפל מהאיברים. אז בשלב השלישי, אחרי שכבר מלכו, אם המלח נפל מהאיברים לראש המזבח או לכבש, אומרת הגמרא, כאן זה כבר לא מעילה. כי ברגע ששמו את המלח על הקורבן, זהו, נעשתה מצוותו, וכשמשהו כבר נעשתה מצוותו, כבר אין בזה מעילה. זה בשלב השלישי. עכשיו נחזור לשלב השני, כששמו את המלח על הקורבן והוא עדיין על הקורבן, ואז מישהו לקח והשתמש, האם כאן זה מעילה? מחדשת הגמרא שכאן זה כן מעילה. ולמה? הרי לכאורה גם כאן כבר נעשתה מצוותו, כמו בשלב השלישי, אז למה בשלב השני זה כן מעילה ובשלישי זה לא? אומרת הגמרא כי כאן לגבי השלב השני יש לימוד מיוחד שלמרות שנעשתה מצוותו, זה עדיין מעילה. והלימוד הוא מיחזקאל פרק מ"ג, כתוב, והקרבתם לפני השם, והשליחו הכהנים עליהם מלח, והעלו אותם עולה להשם. מה זה אותם? את האיברים והמלח. כלומר, הפסוק קורא למלח, אפילו שכבר נעשתה מצוותו, הוא קורא לזה עולה. כלומר, זה עדיין קדוש, ולכן גם כאן יש בזה מעילה. ושימו לב שלפי המקדש דוד, זה אפילו יותר חמור מהשלב הראשון. בשלב הראשון זה רק בדק הבית, ואילו כאן בשלב השני זה כבר קודשי מזבח, ויש בזה מעילה. ועד כאן הסעיף הראשון, אם השתמשו במלח בשלב הראשון לפני ששמו אותו יש מעילה, בשלב השני כשהוא על האיברים גם יש מעילה, בשלב השלישי אם הוא נפל מהאיברים כאן כבר אין מעילה, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה בשורה החמישית בעמוד ב' במילים תנן הטם, והגמרא מביאה כאן משנה ממסכת שקלים שאומרת ככה, שלמרות שאמרנו שהמלח במקדש בעצם שייך להקדש, בכל זאת עשו תנאי מיוחד שהכהנים יכולים להשתמש בו, ושמואל מסביר, הם יכולים להשתמש בו לקורבנם, אבל לא לאכילה. שוב, הם יכולים להשתמש במלח לקורבנם, אבל לא לאכילה. מה הכוונה? אז הגמרא מביאה שני פירושים, וזה בעצם כל הסוגיה הזאת. הפירוש הראשון זה שמה שמותר להם לקורבנם, הכוונה היא שלפני הקרבה הם יכולים להשתמש במלח של המקדש בשביל למלוח את הקורבנות גם בקורבנות הפרטיים שלהם, זה מה שמותר. מה שכתוב שאסור לאכילה, הכוונה היא אחרי הקרבה, כשהכהנים מקבלים בשר לאכול, אסור להם לטבל אותו במלח של המקדש. אז שוב, למלוח לפני מותר משל המקדש, לטבל במלח אחרי אסור משל המקדש, אלא שיביאו מלח פרטי מהבית. זה הפירוש הראשון, ועל זה נראה שתי קושיות, כל קושייה על חלק אחר של המשפט. כלומר, קושייה אחת של מה שאמרנו שאחרי הקרבה הם לא יכולים לטבל את האוכל במלח של המקדש, על זה הגמרא מקשה דתניא, הרי ראינו מקודם בהקדמה השנייה שהכהנים כן השתמשו במלח של המקדש בשביל לשים על האורות שהם קיבלו בשביל שלא יתקלקלו. אז אם על האורות מותר, על הבשר יהיה אסור? ברור שגם על הבשר מותר, זאת קושייה אחת. עכשיו, בשביל הקושייה השנייה צריך לעשות כאן דילוג, כי כאן הגמרא עוברת לפירוש השני ורק אחרי זה מביאה עוד קושייה על הפירוש הראשון, אז בשביל זה אנחנו כרגע מדלגים מחמש שורות לפני אמצע עמוד אל ממש אמצע עמוד, שם הקושייה השנייה במילים החינם מסתברא, וזה שמקשה רבינה לגבי מה שאמרנו שלפני הקרבה הם כן יכלו להשתמש במלח של המקדש, שואל רבינה, למה צריך תנאי בית דין מיוחד לזה? הרי כמו שראינו בהקדמה הראשונה, כל אדם משתמש במלח של המקדש בקורבנות הפרטיים שלו, אז גם הכהנים. למה שנצטרך לזה תנאי מיוחד? זאת הקושייה השנייה על הפירוש הראשון, אבל לקושייה הזאת, אחרי שגמרא מביאה את כל הברייתא שכבר הבאנו בהקדמה, הגמרא כן עונה. זה בשורה הרחבה הראשונה, עונה רב מרדכי, שאולי המשנה הזאת בשקלים סוברת כמו בן בוכרי. שנזכיר בהקדמה השלישית ראינו שלפי בן בוכרי, שהכהנים לא השתתפו באופן אישי במחצית השקל, וממילא למרות ששאר האנשים כן משתמשים במלח של המקדש כי הם שותפים בו, הכהנים לכאורה לא יכולים. ולכן, לפי בן בוכרי, לפי המשנה בשקלים, צריך תנאי מיוחד להגיד שגם הכהנים יכולים להשתמש במלח גם לקורבנות הפרטיים שלהם. אז את הקושייה השנייה תרצנו, למה צריך תנאי מיוחד לכהנים, אבל הקושייה הראשונה עדיין קשה, למה שהכהנים לא יוכלו לטבל את הבשר שהם קיבלו מהמלח של המקדש, אם אפילו את האורות שהם מקבלים הם הולכים במלח הזה, ולכן הגמרא עוברת לפירוש השני. הפירוש השני זה ממש באמצע עמוד ב', ולפי הפירוש הזה המשנה לא מדברת על לפני הקרבה, שם ברור שהם יכולים להשתמש במלח של המקדש, אלא על אחרי הקרבה. והמשנה אומרת כך, מה שמותר להם להשתמש במלח זה לקורבנם, כלומר לטבל את הבשר שהם קיבלו מהקורבנות, ולזה צריך במתנאי מיוחד, כנראה גם לבשר וגם לאורות שהם מקבלים. מה שאסור להם לטבל מהמלח של המקדש זה בשר חולין, כלומר בקיצור, אם הכהן אוכל באותה סעודה גם בשר של הקורבנות וגם בשר חולין, אז את הבשר של הקורבנות יכול לטבל במלח של המקדש, את הבשר של החולין הוא לא יכול, אלא הוא יצטרך להביא מלח מהבית. זה הפירוש השני למשנה בשקלים, וזה מה שמתקבל, אבל רגע לפני סיום גם על זה שואלת הגמרא, רגע, למה שבכלל יהיה לכהן בשר חולין במקדש? ונסביר את זה לפי התוספות בתמורה, לא שזה אסור, אבל למה שיעשה את זה, שיוכל רק מהקודשים? עונה הגמרא, כי לפעמים אין מספיק בבשר של הקודשים בשביל שהוא יסבע, ויש מצווה לאכול את הבשר של הקודשים על הסובע, כמו שאנחנו מכירים מפסח, ולכן כשאין מספיק, אז קודם הוא אוכל חולין בשביל להיות כמעט מלא, ואז הוא אוכל גם את הבשר של הקודשים, בשביל שזה מה שיסביע אותו, ועל זה כמור אמרנו, על הקודשים הוא יכול לשים מלח של המקדש, ועל החולין הוא לא יכול. עכשיו, ממש בסוגריים, מה המקור שצריך לאכול את הבשר על הסובע ושזה צריך לאכול גם חולין? אז הגמרא כאן מצטטת רק חלק מברייתא, נאמר את כל הברייתא, וזה שכתוב לגבי מנחות, והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו, מצות תאכל במקום קדוש, בחצר אוהל מועד יאכלוה. עכשיו, נשים לב שבתחילת הפסוק כתוב יאכלו, ובסוף הפסוק יאכלוה. מה ההבדל? אז מסבירה הברייתא שאם יש מספיק מהבשר קודשים בשביל לסבוע, אז הוא אוכל רק את זה, ולא עוד דברים, כי אם הוא יאכל עוד דברים, אולי לא יישאר לו מקום לבשר של הקודשים, וזה יהיה נותר. את זה לומדים מהמילה יאכלוה, כלומר, יאכלו אותה, רק אותה, וזהו. לעומת זאת, אם אין מספיק מהבשר בשביל לסבוע, אז מוסיף לזה גם חולין, ולכן כתוב גם יאכלו, כלומר, לא רק אותה, אלא גם חולין, וכמו שאמרנו, על זה דיברה המשנה, שעל החולין הוא לא שם מהמלח של המקדש, אלא ממלח של הבית. ועד כאן הסעיף השני של החלק הזה, ובזה שוב הגענו לאמצע עמוד ב', את השאר עד הסוף כבר ראינו, ולכן נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק במליחת המנחות והקורבנות, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על אדם, ושם ראינו שלושה סעיפים. בסעיף הראשון שאלנו למה צריך את שני המקורות שראינו אתמול לזה שלא צריך למלוח את הדם, הרי ממילא אמר זעירי שאם הולכים דם, אז הוא כבר לא מוגדר כדם ולא ראוי למזבח. ועל זה ענינו שתי תשובות בעצם. תשובה אחת שגמרא ענתה זה שטיפה אחת של מלח, זה לא יעשה שהדם לא ייחשב כדם, וממילא כן צריך את המקורות בשביל לומר שאפילו גרגיר אחד של מלח לא צריך לשים. תשובה שנייה נראה עוד מעט בסעיף השני. הסעיף השני היה לגבי מה שזעירי אמר שאם שמים מלח ואם מבשלים את הדם אז זה לא מוגדר כדם, אז זה כשהיה באה מברייתא שאמרה שאם הוא מבשל וזה נהיה קשה, זה עדיין כן נחשב דם ומי שאוכל אותו חייב, ועל זה ראינו שתי תשובות. רב אמר שזה תלוי איך הוא חימם אותו, באש זה כבר לא דם, בשמש אם הוא ירקח את זה עם מים אז יחזור להיות דם, אבל דחינו אם זה דחוי זה לא יכול לחזור להיות דם, אלא באמת זה לא משנה באש או בשמש, אלא תשובה שנייה אומר אביי, באמת בדרך כלל כמו שאמרה ברייתא, זה כן נחשב דם, זה ראוי למזבח וגם מי שאוכל אותו חייב. מה שזעירי אמר שלא, זה על מקרה מאוד ספציפי וזה בחטאות הפנימיות ששם באמת זה לא ראוי למזבח וממילא לפי זעירי מי שאוכל אותו פטור, רב אומר שאפילו שם מי שאוכל אותו חייב. ואגב בסוגריים, אם נחזור לסעיף הקודם, כששאלנו למה צריך את המקורות שלא מולכים דם, הרי ממילא זעירי אמר שאם מולכים דם זה כבר לא מוגדר כדם, אז עכשיו אפשר לנו תשובה שנייה, שהוא לא באמת אמר את זה, הוא אמר את זה רק על חטאות הפנימיות, לא על השאר, ולכן השאר צריך את המקורות, בכל אופן זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, בדרך אגב, אמרנו שדם לח לא חוצץ, אבל דם יבש או לח באמצע כזה הוא כן חוצץ, וזה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני ראינו עוד דינים לגבי מלחת קורבנות, ונו שוב את הפסוק, ועל זה דרשנו בארבעה סעיפים. הסעיף הראשון מהמילים במלח תמלח, אז מהמילה תמלח לומדים לגבי כמה מלח צריך, שהיה הווה מינה שצריך תבונהו, אבל המסקנה היא שלא. מה זה הווה מינה של תבונהו? אז ראינו שני כיוונים, כיוון אחד זה שצריך הרבה ותבונהו זה מלשון תבן או מלשון בניין, והמסקנה היא שלא צריך הרבה. הכיוון השני, רב ורבה שימור, שלהפך, הווה מינה תה שמספיק קצת, מלשון בינה, אבל המסקנה היא שצריך יותר, לא יותר מדי, אבל גם לא קצת מדי, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני עדיין מבמלח תמלח, מהמילה במלח לומדים דווקא במלח ולא במי מלח. הסעיף השלישי מזה שכתוב ולא תשבית ובהמשך תקריב, אז מצד אחד לומדים ולא תשבית שעדיף מלח ים דק, שזה מלח שלא שובט אף פעם, אבל אם אין אז לומדים מתקריב שאפשר גם מלח שחוצבים אותו שהוא גס, זה נקרא אסטרוקנית, זה הסעיף השלישי מולא תשבית ומתקריב. והסעיף הרביעי זה עוד שלושה דברים שלמענו מתקריב. דבר אחד, לפי הרמב״ם, שבדיעבד מספיק כלשהו, אפילו גרגיר. דבר שני, אפשר גם מחול. ודבר שלישי, הולכים גם בשבת ובתומה. זה היה החלק השני. בחלק השלישי, פתחנו בשלוש הקדמות. הקדמה אחת זה שהמקדש משלם גם על מליחה של קורבנות יחיד. הקדמה השנייה, היו שלוש רמות של מלח, שתיים בשביל למלוח לפני הקרבה, ועוד הרמה של מלח שבו הכהנים השתמשו בשביל למלוח את האורות של הקורבנות שהם קיבלו אחרי הקרבה, שלא התקלקלו. והקדמה שלישית, האם הכהנים השתתפו במחצית השקל, רבי יוחנן בן זכאי כן, אבל לבן בוחרי לא, אלה היו הקדמות. אחר כך בסוגיה עצמה ראינו שני סעיפים. סעיף אחד זה לגבי מעילה, אמרנו שכשהמלח עדיין בערימות לפני שהשתמשו בו למליחת הקורבנות, אז יש מעילה, כמו כל בדק הבית. אחר כך כששמו את המלח על הקורבנות, זה השלב השני, נחזור לזה עוד רגע, והשלב השלישי, אם שמו את המלח על הקורבנות ואז הוא נפל מהקורבנות, כאן כבר אין מילה כי כבר נעשתה מצוותו. עכשיו לגבי השלב השני, כשזה על הקורבנות, חידשה הגמרא שכאן יש מילה, ושאלנו, הרי גם כאן כבר נעשתה מצוותו, אלא שכאן יש לימוד מיוחד מיחזקאל שהמלך מוגדר כעולה, ולכן עדיין יש בזה מילה כמו קודשי מזבח, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שיש משנה בשקלים שלפי שמואל היא אומרת שיש תנאי ביתין מיוחד שהכהנים יכולים להשתמש במלך של המקדש לקורבנם, אבל לא לאכילה. מה הכוונה לקורבנם כן ולאכילה לא? אז זה ראינו שני פירושים. פירוש אחד אומר שלקורבנם כן הכוונה היא למלוח לפני הקרבה, לאכילה לא הכוונה היא לטבל את הבשר שהם מקבלים אחרי הקרבה. אבל זה ראינו שתי קושיות. א', למה שלא יוכלו לטבל? הרי ראינו שהם יכולים להשתמש במלח של המקדש גם בשביל האורות שהם קיבלו אחרי הקרבה, אז למה לא הבשר? וקושייה שנייה אומר אבינה, למה צריך תנאי מיוחד להתיר להם למלוח לפני? הרי ראינו בהקדמה שמולחים לפני מהמלח של המקדש גם בקורבנות פרטיים, אז למה לא כהנים? אבל על זה ענינו, כי המשנה אולי כבן בוכרי, שהם לא משתתפים במחצית השקל, לכן אולי דווקא הכהנים לא משתמשים בשל המקדש בשביל למלוח לפני, לכן צריך תנאי ביתין. אז את הקושייה השנייה תרצנו, אבל הקושייה הראשונה עדיין קיימת, למה שלא יוכלו להשתמש בזה לטבל את הבשר שהם קיבלו? ולכן עברנו לפירוש השני, שבאמת לקורבנם כן, הכוונה היא לטבל במלח את הבשר שהם קיבלו אחרי הקרבה, אבל לאכילה לא, הכוונה היא שהם לא יכולים לטבל במלח הזה גם בשר של חולין. ולמה יש שם חולין? כי יש מצווה לאכול את הבשר של הקודשים על הסובה, ואם אין מספיק אז הם אוכלים קודם חולין לפני, ורק אחרי זה את הקודשים, אז על החולין לא שמים מלח של המקדש, אבל הקודשים כן, זה היה הפירוש השני, כל טוב.